בזמן שעבד אתם 27, דני פלד, שלום.
שלום דרור גלוברמן.
מיד ניקח אתכם למסע מרתק על כל מה שקרה בחדשנות ובטכנולוגיה ומשפיע על החיים שלכם. אבל רק נגיד שאם אתם רוצים לשמוע אותנו, אפשר גם כאן עכשיו, בקשת 12 שזה מעולה, אבל גם אנחנו נרחקים לכם בנקסטר, במאקו וב-N12, ואפשר לשמוע אותנו בפודקאסט, באפל, פודקאסטס או בספוטיפיי או בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, ואם תעשו בזמן שעבדתם בגוגל, תוכלו גם להירשם לניוזלטר שלנו. עכשיו, אנחנו נדבר היום על בלק פריידיי ועל כל הקניות. מה בדיוק אנשים, מה המוצר שהכי הרבה אנשים קנו?
תכף נגלה, זה סוד.
לדעתי נעלי בית.
נעלי בית.
כי אנחנו בבית. נעלי בית דיגיטליות, חשמליות, מחממות, לא יודע. אנחנו נדבר על המטבע, אם כבר קניות, אז שנה בערך, שנה וחצי, מדברים על המטבע שפייסבוק הולכת להשיק. והביטקוין טס לשמיים, תכף $20,000, אז איפה הליברה? מסתבר שהוא חוזר.
הוא חוזר, כנראה, לפי השמועות.
לפי השמועות, מטבע של פייסבוק, האם תרצו לקנות במטבע של פייסבוק? אגב, פייסבוק, החברה הכל כך מקולקלת הזאת, האם אפשר לתקן אותה בכלל? האם יש רצון לתקן אותה? האם יש איך? אוקיי, נדבר על זה, וההנפקה הכי מדוברת והכי קצת מפתיעה של התקופה הזאת,
נכון.
דווקא כשאנחנו לא מבלים ולא טסים ולא מתארחים ואין מלונות וזה, Airbnb יוצאת להנפקה וחוזים לגדולות, נכון?
כן.
הציפיות בשמיים.
אני חושב שזה באמת הנפקת השנה, וזו חברה...
עכשיו, כשאף אחד לא טס לשום מקום, זה הזמן להשקיע ב-Airbnb?
אני אספר את הסיפור.
Alright.
תגיד לי את המשתכנע בסוף.
בסדר גמור. ולפני שנתחיל, אנחנו רוצים להודות לחברים ממייקרוסופט שתומכים בנו בזמן שעבדתם, ובקרוב הענן שלהם נוחת כאן בישראל, ענן מקומי עם כוח המחשוב החזק והעצמתי בעולם, מבית מייקרוסופט. הרבה עננים. אוקיי, בוא נמשיך דני ונתחיל באמת מבלק...
כן, נתחיל מהענת קניות.
למה אתה שם לי את האוף הזה פה?
יפה, נכון?
לא.
מכמה סיבות? לא, נכון.
אגב, גילוי נאות למאזיננו / צופנו, שנינו איננו אוכלים חיות. גם דני וגם אני לא.
כן.
בכלל.
גם לא מוצרים נלווים.
טבעונים, לא עלינו, אבל מה...
מה לעשות? אז אוקיי, אז בעצם...
Thanksgiving.
נכון. אז לפני שאני מתחיל... Thanksgiving זה בעצם... אתה מכיר את זה שיש כזה מין צופר שמזניק את, את ה, בעצם את הטרפת של הקניות?
כן.
אז הוא קורא ביחד עם הטרקי שמוגש על השולחן.
Mm-hmm.
לפני הדבר הזה אני רק אספר לך שמסתבר שיש מנהג, אני לא ידעתי על זה. כאילו
לא הכרת את זה?
לא.
שהנשיא חונן אחד תרנגול הודו מדי חג הודיה?
כן, אז הוא צריך לבחור בין שניים, כאילו, ויש... יש, אתה יודע, אנשים יכולים להצביע מהבתים כאילו...
וואלה, זה אני לא הכרתי.
ומי שנבחר לחנינה זה התרנגול טירס.
כן, קורן שמו, תרנגול ההודו קורן.
כן, שהוא בכלל מ... כי הוא אוהב קורן, זה מה שהוא אוהב לאכול, והוא מאלבמה, מאיפה הוא? מאיזשהו מקום, אני לא זוכר.
תשמע, אני חייב להגיד לך, זה נשמע זוי, אבל יש בזה משהו יותר יפה, בטח מהזווית הטבעונית, אצלם חוננים תרנגול ההודו, ואצלנו ביום כיפור אתה בוחר את התרנגול זה ילך לשחיטה. אפשר להשוות? אסור להשוות.
הם שוחטים את כל האחים שלו חוץ ממנו.
הבנתי.
לא ממש חינני, אבל בסדר.
כולם נשחטים בסוף.
כן, טוב. אני דווקא רוצה להתחיל בעצם בסמל שמסמל את Thanksgiving, וזה בעצם המצעד המפורסם של מייסיס, הוא מ-1936, אם אני לא טועה, 34.
שמאז הוא חוזר וחוזר.
חוזר וחוזר כל שנה, והייתה דילמה, מה עושים השנה? אסור להתכנס.
כן.
אז הם עשו מצעד, ככה נראו הרחובות.
Okay.
זה ממש משונה, זאת אומרת בעצם תהלוכה הולכת ברחובות, נוסעת ברחובות, ואף אחד פשוט לא עומד מצידי הדרך.
אז איך...
קצת עקום.
תהלוכה ללא קהל.
תהלוכה ללא קהל, שודרה בטלוויזיה.
מכיר את המצעד שלא צעד? מצעד צהל שלא צעד?
לא.
יש כזה מיתוס צהלי. אז זה המצעד שלא נחזה...
לא, נחזה, אבל רק בזה...
רק בטלוויזיה.
כן, זה ממש מסימני התקופה, זה כמו שאנחנו נפגשים בזום, אנחנו רואים אדלויאדות, אתה יודע, על המסכים.
אוקיי.
הכל במסכים. אבל זה לא עוצר את האמריקאים מקניות, להפך. בעצם אדובי פרסמה שהיא זאת שבעצם מחוברת לקופות ובוחנת כל פעם את הנתונים. חוזה שיהיו בעצם $190 מיליארד מכירות בתקופת הקניות בארצות הברית. עלייה מאוד 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 יפה. של בעצם 33% מהשנה שעברה, זה...
וואו.
כן. זה מה שהולך...
רגע, בוא שנייה, ניתן שנייה לגרף הזה. תסתכלו עליו רגע. אגב, שנה שעברה, לא הייתה ירידה, פשוט שיעור העלייה
נכון.
היה קטן יותר. כלומר, כבר הפסיקו לקפוץ בשיעורים גבוהים, ואז פתאום עכשיו, השנה, קפיצה מטורפת. נזכיר, העולם נכנס למיתון. אנשים באבטלה, אנשים בחלט, לא רק בישראל, בכל העולם. אבל ההוצאות שלהם גם קטנו מאוד. נכון. הם לא טסים, הם לא מבלים, הם לא יוצאים, הם לא בברים, הם לא בסרטים, אז יש להם כסף. ובכלל צריך להשקיע בבית, כי אתה נמצא בו כל הזמן, אז זה הגיוני, בסך הכל.
איך תפנק את עצמך?
וזהו, מגיע לך פיצוי. נכון. לכולנו מגיע פיצוי.
כן, אז זה מה שהם עושים.
מי רוצה רומבה? מי רוצה נעלי בית מחממות? מי רוצה דייסון?
נכון, ובדיוק כמו ששאלת אותי לפני השידור, בעצם יש תקופה מאוד מאוד קצרה ומצומצמת, שהיום אנחנו בעצם יוצאים ממנה, היום אנחנו מקליטים את השידור בבלק מנדי, סייבר מנדי, סליחה. כל השמות האלה, באמת, גם הסייבר הזה, זה כזה 90s, לקרוא לזה סייבר מנדי, לא? אבל לא משנה, בקיצור, והכל סייבר בכל מקרה, אז...
אבל זה גם, אתה יודע, זה התמסמס לי במוח לתוך חג אחד, כי כולם עושים, חולצות מוכרים פה ופה, דייסונים מוכרים פה ופה, מה זה משנה, טלוויזיות כאן וכאן.
אז תכף אתה ממש צודק, תכף אני ממש, הסלייד הבא מדבר על הנתון הזה, אתה יכול לראות שבעצם בכל הימים יש בגדול עלייה, תמיד סייבר מנדי הוא
השיא של השיא.
כן, אבל הוא כבר היסטורית הרבה מאוד שנים היום הכי חזק מבין כל הימים האלה, מהטנקסגיבינג והבלק פריידיי.
כי אנשים רוצים לראות האם המחיר ירד עוד כאילו, בוא נקנה בסוף, או שהם סתם דוחים את קניותיהם ועכשיו כבר אין ברירה, חייבים להשלים. אנא השלימו קניותיכם וגשו לקופה.
זה גם וגם אני חושב. זה גם וגם. אבל בעצם השנה, בגלל הלחץ של הריטיילרים, אז בעצם תקופת הקניות התארכה מאוד, נמשכה בעצם כל חודש נובמבר. אתה יכול לראות שבעצם בתקופה המקדמית, לפני כל הטרפת של החגים האלה, כבר הייתה עלייה של 37% ברכישה, יותר ממה שעלה אפילו בלק פריידי בעצם בכל תחילות נובמבר. אבל אני רוצה להפתיע אותך, יש כבר תוצאות אמת, לפחות על טנקסגיבינג ועל בלק פריידי.
אוקיי.
אז נעבור לתוצאות האמת.
כן.
אוקיי, סבבה. אז בוא נתחיל בטנקסגיבינג. סך הכל עלייה של 21%, פחות ממה שצפו, 5.1 מיליארד דולר. מה המוצרים הכי נמכרים, כששאלת אותי? במקום החמישי, לפטופים של HP.
דווקא HP?
דווקא HP.
אוקיי.
במקום הרביעי, אפל וואץ'.
שאני מודה שאני עוד עדיין מתלבט, אולי אני אשלים את היום הזה עם אפל וואץ'.
אבל אתה זוכר שאמרתי לך שהאפל, אפל וואץ' זה כאילו, זה הלהיט ההיסטרי של אפל.
נכון.
אני חושב שזה, עוד פעם, זה אינדיקטיבי לזה שזה לא הולך לשום מקום, שהאפל וואץ' 6, כנראה הצלחה לא פחות גדולה מה5. תכף נראה עוד קצת נתונים מעניינים על זה. במקום השלישי, טלוויזיות, אתה יודע, זה חג הטלוויזיות, סמסונג ו-TCL הם שני המותגים המצליחים. במקום השני, בובות ברבי.
גדול.
ומה במקום הראשון?
תרנגולי הודו.
קרוב.
באמת קרוב?
לא.
לגו?
לגו. יפה, לא?
מהמם. זה הדבר הכי משמח שהיה ויהיה בפרק הזה. כבר אני אומר לכם.
נכון.
משמח לאללה.
אז זה הדבר הכי נמכר בטנקסגיבינג.
כלומר, אין לי ספק שספציפית לגו זה פיסת הפלסטיק שעולה הכי הרבה פר גרם פלסטיק, נכון?
אבל יש בזה משהו, לא יודע, נוסטלגי, רומנטי.
כל דבר שהוא
יצא. הדור לא התקלקל. אתה תכף תראה בבלק פריידי כבר הם התבלבלו והתקלקלו לגמרי.
וואלה, אוקיי, עם כל המשחקים והטאבלטים והאפליקציות, בסוף, תשאיר אנשים מספיק זמן בבית, הם ירצו לגו ופאזלים.
נכון.
אגב, אני אגיד לך שאני על האפל וואץ' מתלבט, כי יש לי פה כזה דבר של זאפ. כן? שהוא, אתה יודע, די עושה אותו דבר. והוא הרבה יותר זול.
כן.
ולא ברור לי, האם אני שווה לי את האינקרמנט הזה בשביל להשקיע באפל וואץ'. לא יודע, זהו. מה אתה אומר? בשביל המיתוג? בשביל היופי?
לא, האפל וואץ', אתה יכול להיות איתו בלי טלפון.
נכון. גם זה, מה? הכל? יש שעה, צעדים?
לא, אבל אם אתה רוצה לקבל שיחה.
לא. אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה.
אוקיי, אז זה יכול להיות, זה מספיק טוב לך.
אוקיי, שוט.
בלק פריידי. $9 מיליארד מחירות, עלייה של 21.6% מהשנה שעברה.
בארצות הברית.
בארצות הברית, עוד פעם. הנה, תכף נגיע גם למקום הראשון. מקום חמישי, Hot Wheels, זה מין רכב צעצוע כזה שאתה מסיע קדימה ואחורה, ואז הוא וופ.
זה?
זה.
זה, היה לנו את זה גם בתור ילדים.
נכון.
זה לא איזה חידוש.
נכון.
אוקיי.
במקום הרביעי, משחק מחשב סופר מריו, גם כן היה לנו בתור ילדים.
נכון.
במקום השלישי, משחק שדיברנו עליו מלא השנה.
אבל רגע, למה אתה אומר, זה גרסת הנינטנדו ספציפית?
לא, זה... בכלל. הם לא מסבירים איזה, סתם בחרתי איזה תמונה ספציפית של נינטנדו.
היה משחק מחשב, אני מלכרסי.
דרך אגב, זה משחק שהמציא אותו נינטנדו.
כן.
אבל הוא על כל הפלטפורמה, אתה צודק. במקום השני, אפל איירפודס, עוד להיט מטורף של מבית היוצר של אפל, ובמקום הראשון
מוצר פנטסטי. אגב, יש לו ריקול וגם אני צריך תיקון. מחכה שזה יגיע לישראל. איי דיגיטל, אנחנו צריכים תיקון. כן? מקום ראשון. לגו גם?
קרוב.
אפל וואץ'.
אז זה במקום
ראשון. בוא נה, אז אפל מקום אחד ושתיים ב... ועכשיו,
בלק פריידי.
רגע, זה נורא מעניין. הם נותנים הנחות, לא היסטריות.
נכון.
אבל יש הנחות מסוימות. נכון. ואנשים פשוט מרגישים שעד שאפל, the pricey Apple, אפל היקרנית,
כן.
מורידה דולר ורבע, או 10% או 20%, יאללה. נכון?
לגמרי.
בואו ננצל את זה, כי הנחה כזאת לא תחזור באפל.
הם, דרך אגב, הם לא עושים הנחות בשום תקופה אחרת של השנה.
כן.
רק בתקופה הזאת.
כן. אז רבי, זה בפני עצמו סיפה טובה לקנות אפל ווטש. אוקיי.
כן. אז אפל זה הדבר הנמכר
ביותר. זה הוצאה מוכרת? לא חשוב, תמשיך.
אתה רוצה גם לישראל קצת נתונים?
ודאי, בעיקר על ישראל.
אוקיי.
היינו צריכים להתחיל עם ישראל.
מה קרה בישראל? לא, דווקא היינו צריכים לסיים.
כן, לסיים?
כן.
בסדר גמור, אז אתה מראה את הכותרת, מ-N12, בלק פריידי, הישראלים הוציאו 400 מיליון שקל תוך 3 שעות.
כן, אבל...
אבל זה פחות.
כן, בדיוק.
למה?
לא יודע.
אתה יודע מה?
כי לא הולכים לקניונים.
אז למה פחות? למה ירידה של 5%? למה לא עלייה כמו בארצות הברית?
כי לא הולכים לקניונים.
נו.
האונליין בישראל לא מפותח כמו בארצות הברית.
אוקיי.
מנסים מאוד, אבל עדיין זה לא...
אתה אומר, אני הסתכלתי על זה כחג אונליין ממילא, אתה מזכיר שיש לו גם פן פיזי, היה לו פן פיזי.
בלק פריידי.
של ללכת לקניונים ולקנות.
זה בעצם בלק פריידי, זה היה חג...
רגע, אבל דני...
כן.
הבנתי, מה שאתה מראה כאן זו כותרת של השוואת ההוצאות בכרטיסי אשראי בלבד. כרטיסי אשראי מרכזים, מנקזים יחד גם את האונליין וגם את האופליין.
נכון.
אם היינו עושים אונליין מול אונליין, השנה מול שנה שעברה, אין לי ספק שאתה קפיצה חדה.
ברור, כי אנשים בבתים.
זאת בעיניי השוואה מעניינת.
והקניונים עם הפיילוט המוזר הזה של ה...
איזה טמטום. איזה טמטום. בוא נפתח מעט קניונים וננקז פנימה את כל הווירוסים.
בדיוק.
נצופף וירוסים. חברים, להצטופף.
ונתחיל את הפיילוט הזה ביום, באמת, מקרי לחלוטין, קוראים לו בלק פריידי, יצא.
איזה טמטום.
הגיוני מאוד, כן, אוקיי. אבל עכשיו אני רוצה באמת to shock you.
Go ahead. Pushed by the pandemic, Amazon goes on a hiring spree without equal. Amazon שכרה 500,000 איש כמעט בעשרה חודשים.
עכשיו, תקשיב טוב למספר הזה. Amazon שכרה 500,000 איש מינואר. זה כאילו, זה כל גוש דן
כעובדים.
עובדים עכשיו באמזון.
אחי, אני לא מדמיין את האופרציה להכניס את האנשים האלה למחשב. מי, אתה צריך חברה קטנה, רק שאתה, גדולה, רק שתעשה את זה. לרשום את כולם וזה, מדהים.
כן.
הם מקבלים מדהים?
זה מדהים, זה מדהים לגמרי.
זה מדהים.
עכשיו, אתה רוצה לדעת כמה זה מדהים? אז הבאתי מישהו שיותר מבין בדברים מדהימים משנינו, כי הוא פשוט היסטוריון של אוניברסיטת קליפורניה.
מה, גם לא עובדי חירום במלחמת העולם השנייה?
כן. קוראים לו נלסון ליכטנשטיין.
כן.
אף אמריקה, אף חברה אמריקאית בהיסטוריה של ארצות הברית, לא גייסה עובדים כל כך מהר.
כל כך הרבה, כל כך מהר.
כן.
מדהים. עכשיו, זה, מצד אחד זה בשורה משמחת, כי עדיף אדם עובד, על פני אדם לא עובד, מצד שני, כידוע להן, תנאי העסקה באמזון, הם גרועים שבגרועים.
הכי גרועים שיש, וגם יש להם את השיעור מתים מפציעות ומקורונה, אתה זוכר, הראינו את זה הכי הרבה יותר גבוה מהממוצע בארצות הברית, אבל בזה אמזון גם מנסה לטפל,
אוקיי.
ובתעלול פיארי החליטה שהיא מחלקת $500,000,000 לעובדים, בגיפט קארדס כנראה של אמזון, לא, סתם, אני צוחק, אני לא יודע.
עכשיו בוא נעשה ביחד את התרגיל. $500,000,000 לחלק ל-1.2 מיליון עובדים, יוצא בממוצע $400,000+ לכל אחד. האמת שזה גיפט קארד לא רע.
לא רע.
בישראל לא מקבלים אותו בכל מקום.
כן.
אבל אין דיאט. חברים, לא צריך גיפט קארד, צריך שכר הוגן, וזה ש500,000 אמריקאים נדחקו לעבודה בתנאים לא טובים, בחברה שמרוויחה המון כסף על גבם, זו איננה בשורה מעודדת מהזווית של פערים ושוויון.
שוב, אנחנו פחות סוציאליסטים בעניין הזה, זה פשוט דווקא לקטר להראות את האספקט הקפיטליסטי, מה עשתה הקורונה...
תן לי את סוציאליסט, אכפת לך.
לא, תהיה חופשי, אבל רק אני אומר, מה עשתה הקורונה לחברות הגדולות? כמה היא העצימה אותם וכמה היא חיזקה אותם, זה פשוט מטורף.
רגע, אולי נדגיש, זו נקודה מעניינת. אנשים שעבדו קודם, אולי בחנויות קטנות, משפחתיות, רשתות קטנות, נשאבו החוצה, החנויות נסגרו, הרשתות נסגרו, והם עובדים עכשיו אצל הענק בתנאים פחות טובים מן הסתם ממה שהיו קודם. כלומר, ברור. הקפיטליזם דורס כאן את השכבות הבינוניות ומטה.
כן, עכשיו תשמע עוד נתון מדהים. דווקא בתנקסגיבינג, נשבר שיא המתים בארצות הברית מקורונה.
טוב, זה ברור למה. כל המדיקל סטאף, כל האחיות והרופאים, הטלפון, קונים באמזון.
ברור, חפשים מבצעים בבלק פריידי.
יש לנו בחדר, אף אחד לא ניגש רגע, אבל אני צריך לגמור לפני שעה.
כן, 2,300 מתים ביום.
סליחה, אני צוחק על אנשים מתים.
2,300 מתים ביום, זה היום הכי עגום בהיסטוריה של ארצות הברית עם הקורונה. וגם עוד דבר.
מה, אנשים כאילו, ההזדמנות לקנות לא החזיקה אותם חי? אני חייב לשרוד את החג הזה, אני רוצה לעשות. להפסיק עם זה, להפסיק עם הבדיחות על...
אפשר להתקדם.
בסדר, זה כאילו, אתה יודע, רחוק, וזה לא, סליחה, הנפש כואבת על כל אדם שמת. תמשיך.
ועכשיו תסתכל. זה ככה נראה את החנות מייסיס. אתה מכיר את הבניין של מייסיס בניו יורק? בטח ביקרת בו. אתה
מכיר את כל הקופות.
אז מעולה. אז תסתכל איך נראה מייסיס ב...
נטוש.
כן, בטנקסגיבינג. אין אנשים.
רגע, אבל פתוח או סגור?
פתוח. פתוח ולא באים. זה חלק מהעניין, ועוד נתון אחר מדהים, אנחנו כבר מדברים על הצמיחה, על הצמיחה, על הצמיחה, על הצמיחה, התלג של ארצות הברית, מה שנקרא, התלג האמיתי, כאילו בעצם, מה ש, כאילו נטו, זאת אומרת, בניקוי, בניקוי סחורות שנכנסות, במינוס של 11%, הכי נמוך, זה הצליחה, הצניחה, זה עוד פעם, זה לא הכי נמוך כי הוא ב... בשיא של כל הזמנים מבחינת אאוטפוט, כי המדינה גדלה וצומחת, אבל הצניחה כזאת היא לא הייתה מאז מלחמת העולם השנייה.
כן.
זה טיפה תיקן בשבועות האחרונים ל-8% צניחה. אתה רואה, יש טיפה עלייה אחרי זה, אבל זה בשפל השפלים. למה אני מספר את זה?
כן.
כי אנחנו כל הזמן נורא מסתנברים מהאמזונים ומהטרפת ש...
אבל הכלכלה עצמה.
אבל זה קורה למעט מאוד חברות.
כן.
שרק עוד יותר מחזקות ומבצרות את מעמדן, ו... שאר המדינה מתפרקת.
כן, ואם היית שם על זה גם את הגרף של הנאסדאק או של הדאו ג'ונס, היינו רואים את המניות קופצות, ומה שאתם רואים, והתמונה הזאת של הגרף של ה-GDP יורד, האחוז של ה-GDP יורד, והבורסה עולה, בעצם זה אי שוויון. כי האנשים שנהנים מהבורסות העולות זה האחוזון, למרות שזה גם לא נכון, אבל זה חלק מאוד מצומצם מהעם.
נכון.
ורוב העם נמצא בגרף היורד של...
נכון. אוקיי. אז בוא תסתכל עוד סיפור. בעצם סרט ממוצע זה... עוד עובדה שאתה בטח יודע, תמיד הסרטים יוצאים בתקופה הזאת, זה היריית הפתיחה, זה השבוע הכי חזק מבחינת השקות בארצות הברית.
היה,
היסטורית.
כן.
בשבוע כזה סרט היה עושה בממוצע $250,000,000. $250,000,000,
סליחה. כן, $250,000,000.
$250,000,000. עכשיו, הסרטים הכי טובים מגיעים ל-$20,000,000.
מאונליין, הכנסות מאונליין כאילו.
גם מאונליין וגם מכמה בתי קולנוע שפתוחים באוקלאומה סיטי, אני יודע.
כן, מקומות שכוחים.
כן.
אוקלאומה זה לא שכוח. אוקיי, כן.
שכוח.
שכוח.
כל יחסי, תכף נדבר על אוקלאומה. כן. יפה, לא?
מדהים.
או לא יפה. וסלייד אחרון בנושא הזה, ובזה סיימנו את פרק הקניות ליום זה. תסתכל. בעצם התחזית כמובן הייתה שהאונליין ימשיך ויצמח, היה צפי של 22% צמיחה שנתית, ובעצם זה כבר הרשות המרכזית לסטטיסטיקה של ארצות הברית, והוא מתקנת את התחזית לעלייה של 34% פוסט-קוביד.
כן, כלומר, מה שאתה מראה כאן בעצם, זה שההשפעה של התקופה הזאת לא תיגמר בסוף התקופה, אלא שינינו, מהלך ההיסטוריה השתנה.
לחלוטין.
והדברים, כמו שאתם רואים, את האפקט האמיתי של הקורונה, מחקה כלכלית, נרגיש בכלל בעוד 10 שנים. כי נהיה במקום אחר לגמרי, מהמקום שאליו היינו מגיעים לולי הקורונה הזו.
נכון.
עכשיו, אתם רואים את זה כאן, אנחנו רואים את זה כאן באי-קומרס, אבל אפשר גם לקחת את הגרף הזה לרפואה מרחוק, ולחינוך מרחוק, ולעוד המון תחומים שהשתנו לחלוטין בגלל, אוקיי, מרתק, בגלל הקורונה.
נכון.
בגלל אירוע חד פעמי.
אז עוד תחום שהשתנה לחלוטין, זה כמובן כל מה שקשור בפינטק.
אז בוא נזכיר שפייסבוק לפני שנה וחצי, אם אני טועה, הקימה התאגדות של 100 חברות בתחום הביזנס, כולל בנקים, ויזה, מאסטרקארד ופייסבוק, במטרה להקים מטבע דיגיטלי, כמו ביטקוין נגיד, אבל שנתמך על ידי חברות ומאובטח באופן רציני, אבל הוא מנותק ממדינות. הוא לא שייך לאף בנק מרכזי, בנק ישראל, הפד, כלום, אלא מטבע שהחברות עצמן מקדמות, והוא דיגיטלי. והמיזם הזה נתקע בהמון ביקורת מצד אחד על פייסבוק שמנסה להרחיב את כוחה, נכון? וחלק מהחברות פרשו ממנו והוא קצת נעלם. עכשיו אתה מספר, הוא חוזר, ובגדול, סימן שאלה?
אוקיי, הוא חוזר, לדעתי הוא די בקטן, אז באמת...
בקטן?
לא, אני תכף אני אסביר בדיוק מה קורה, אז בעצם יש, לפי Financial Times...
In a Facebook's controversial Libra cryptocurrency could launch in January.
כן.
יש מצב שבחודש הבא יש לנו מטבע.
יש לנו מטבע חדש, כנראה.
אוקיי.
ובעצם אני רק רוצה שנייה לחזור לרציונל של למה צריך מטבע. זאת אומרת, כשמרק צוקרברג חשף את הסיפור הזה של הליברה שלהם, אז הוא אמר, נתן כמה טענות שהן כולם מאוד מאוד נכונות. טענה ראשונה, ל-31% מאוכלוסיית העולם אין חשבון בנק.
כן.
זה נותן לנו 1.7 מיליארד איש. העברת כספים בינלאומית היא איטית מאוד בין יומיים לחמישה ימים.
והיא יקרה, זה הנקודה הבאה.
נכון, העמלה יקרה, 7%, 85% מהעסקאות בעולם עדיין מתבצעות במזומן. שזה אני לא ידעתי.
זה מדהים. זה פתח לשחור, להעלמת מיסים, לעסקאות בעיות בעתיות וכו'.
ונכון, ובדיוק, זה בדיוק הבולט הבא, ורק בארצות הברית, מדי שנה נגנבים 40 מיליארד, מה? למה אתה עושה פרצוף?
כי שמענו על מספיק גנבות גם של קריפטו קרנציז, גם מטבעות דיגיטליים נגנבים.
אבל בסדר, זה כי הדבר הזה לא מוסדר, ואתה יודע, מאוד שיידי, 40 מיליארד דולר נגנבים מדי שנה מעסקים, ואז באמת קמה הליברה עם הגופים הפיננסיים הכי חזקים, והרבה מאוד חברות מסחריות, כמו שאמרת, ואף אחד לא הבין למה, מה הם רוצים לעשות פייסבוק, מה הסיפור הזה, ואז בעצם נחשפה התוכנית הסודית שלהם, קראו לזה קליברה, שזה בעצם ארנק דיגיטלי שפייסבוק מפתחת. תכלס, תחשבו על פייפל, רק של פייסבוק, שתומך בליברה, ובעצם הם יוכלו להחזיק להיות הדיפוזיט שלך לכל הכסף הזה.
כן, אולי נעשה את זה אפילו יותר פשוט, אתם פשוט צריכים לחשוב על חשבון הבנק שלכם, כשאתם מנהלים אותו מהטלפון, אז אפשר לשלם איתו, נכון? או ביט, או פפר וכולי, אז זה דומה לזה, בסך הכל יש לכם כסף שנמצא בטלפון, אפשר לשלם איתו, ופייסבוק רוצה להיות המכשיר הזה שבו שומעים את הכסף איתו משלמים, בגלל שהדאטה הזה שווה המון. לדעת כל מה שאתם קונים, על מה אתם משלמים, על מה, למי אנחנו מעבירים כסף ומתי, איפה היינו, על מה חשבנו, זה של פייסבוק חגיגת דאטה מטורפת.
נכון, אבל אז בדיוק דברים התחילו להשתבש, כשהתפוצץ סיפור קיימבריג' אנליטיקה, ואז בדיוק זה היה במקביל טיימינג אומלל ביותר מבחינתו של צוקרברג, באותו זמן הוא זומן לשימוע, ואז פתאום חשפו לו את הסלייד הזה מאחוריו, זק בק בשימוע של הקונגרס, ושתי נשים אמיצות, שאחת מהן אנחנו מעריצים.
AOC?
נכון.
על אף שהיא אנטי ישראלית, אנחנו פונים אליך בתחינה, אליסיה קורטז, מה?
זה התחיל מחברת הקונגרס מקסין ווטרס, שהיא בעצם אחראית על כל ה-Financial Services Committee, על ועדת ה... כספים נגיד, ועדת כספים זה נראה לי שם טוב, והיא אמרה, בהינתן העבר הבעייתי של פייסבוק, אני מבקשת מהחברה לעצור כל פעילות עד שתינתן הזדמנות לקונגרס ולרגולטורים לבחון את הנושא ולהחליט בנדון.
כן.
ובעצם שמה לו ברקס.
כלומר, היא אומרת, פייסבוק כל כך חזקה ובעייתית היום, שלתת לה לשלוט גם בכסף של אנשים, נותן לה פשוט הרבה יותר מדי כוח. אם זו הייתה חברה אחרת שהיא לא פייסבוק, תאגיד חדש לגמרי. אותו קונסורציום, רק בלי פייסבוק באמצע, יש מצב שזה היה זורם.
אני חושב שכן. שזה רעיון מעולה. כי דרך אגב, חלק מהדברים זה שבעצם אין עמלות סליקה, העברה מתבצעת מיידית. נגיד אתה רוצה עכשיו לקנות בשוק איזושהי סחורה, יש לו, אתה פשוט יכול להעביר לו כסף בטלפון, בלי להסתובב עם מזומן. הוא לא יחכה יומיים עד חמישה.
כן, פינג, מיד.
כן, נכון, אתה רואה, לא, אוקיי, אז בוא עכשיו, אני פה פורס את הסקש, תודיע לי בעוד יומיים, זה הרי לא הגיוני, זה ממש...
חד משמעית.
אני רוצים להפוך את זה למשהו, זה צריך להיות מיידי. AOC אמרה שבעצם על מנת לקבל החלטות ליברה, אנחנו צריכים לחפור יותר עמוק בכל הנוגע להתנהגות של פייסבוק, בנוגע לדמוקרטיה שלנו. פשוט שחטו אותו, אתה זוכר את ה... זה היה באמת, זה היה פרק של רוסטד. רוסט, איך קוראים לה? רוסט.
כן.
ואז בעצם אחרי כל הרוסט הזה בקונגרס, כמו שאמרת, בעצם הקונסורציום הזה התחיל
להתפרק,
ועזבו אותו סטרייפ ומאסטר קארד וויזה ופייפל וכל השחקנות החזקות, וזה בעצם הביא אותנו להשקה מחודשת של ליברה 2.0 השבוע. מה הולך להיות שונה? אז בעצם הם הולכים לצאת עם מטבע אחד, שנקרא, שבעצם יושווה רק לדולר. הרי בעצם תכף אני...
כלומר, ערכו יהיה צמוד לדולר?
ערכו יהיה צמוד לדולר.
כך נוהגות רפובליקות, כל מיני מדינות בעולם, בננות כאלה.
הם קוראים לזה סטייבל קוין. למה סטייבל קוין? כי הוא בעצם צמוד לדולר. ובעצם, כשהמטבע הוא לא סטייבל קוין, כמו נגיד ביטקוין,
אז אתה מקבל את הגרף הפסיכוטי הזה.
נכון, אז יש תנודתיות באמת קיצונית, ואתה לא רוצה שהמטבע שאתה אמור לשלם בו עבור נגיד עגבניות וסחורה, שהיא קומודיטי, יום אחד סוכר יעלה 10 שקלים, יום אחד הוא יעלה שקל.
כן, זה אחד הדברים שמבדילים בין מטבע ובין נכס, שמטבע צריך להיות איכשהו יציב, לעומת נכס שיכול לעלות ולרדת.
נכון, אתה יודע שבעצם הכל התחיל בתקופתו של ניקסון, שעד אז כל המטבעות היו צמודים לסחורות. הרי היית מקבל נייר, והיה זהב ששווה...
כן, שביטלו את הגולד סטנדרט.
בדיוק, ואז בעצם ניקסון היה צריך את הזהב ואת המתכות האחרות לייצר תותחים ומטוסים, והוא החליט לבטל את זה, ואז כל מדינות העולם
התיישרו.
קוראים לזה מטבע פיאט, לא משנה. בקיצור, לפני התוכנית המקורית הייתה בעצם להצמיד את זה למין סל מטבעות כזה, קצת כמו שישראל הייתה פעם, אתה זוכר שהיה לנו סל מטבעות?
כן, כן, נכון, היום מדווחים על זה בחדשות.
נכון.
כן, סל המתח.
אז,
אוקיי.
אז זה היה הרעיון המקורי, ובעצם עכשיו זה רק צמוד לדולר, ולמה היא בעצם עושה את כל היופי הזה? אתה זוכר מה שסיפרנו שבוע שעבר? היא כבר רוצה להיות הארנק הדיגיטלי.
עם וואטסאפ.
בוואטסאפ. ובעצם להיות, שלא להיות תלויה בצדדים שלישיים. ואני, הערכה שלי זה שהמקום הראשון שזה יושק בו זה יהיה הודו.
וואלה.
הם גם מתגו מחדש את הדבר הזה, והם קוראים לזה ליברה וולט הזה שקראו לו קליברה, הם קוראים לזה נובי.
אוקיי.
אז יש מיתוג חדש, שם חדש, אפליקציה חדשה, נובי.
כלומר, אתה תשלח, מה שאתם רואים כאן בתמונה, זה אנשים כנראה בהודו, משלמים כרגע 100 דולר בעזרת האפליקציה הזאת, ומה שיקרה זה שאנחנו נשלם לא 100 דולר, אלא 100, מה? 100 ליברה?
100 ליברה.
נשלם 100 ליברה, ולתת לפייסבוק לשלוט במטבע הזה כוח מטורף.
כן. פשוט אמרה, השותפים לא רוצים לבוא?
לא צריך.
לא, מדינות, בנקים שוויצרים, וזה רגע, הבנק השוויצרי המרכזי התנגד מאוד לדבר הזה.
אבל זה משחק של כוח, תשמע. תראה, אם פייפל מקבלת את ביטקוין כהלך מקובל, אז לא יקבלו את המטבע של פייסבוק? יקבלו. לא?
קצת סמלי שבזמן הזה שאנחנו מדברים על וואטסאפ...
לא, זה לא היה ממני, זה היה ממך.
אה, כן?
כן, הפינגים האלה, אני בדקתי, אני עושה את זה בשקט, בודק בעדינות, ואני רואה שאני על השטק, והאיש הזה אומר כאילו, זה אתה, אתה מבין?
סבבה.
בסדר גמור, דני.
יאללה, אז בוא נדבר על מרק צוקרברג ועל הסיפור שבעצם נחשף בניו יורק טיימס, אז בעצם הייתה כתבה שפייסבוק בעצם נאבקת לייצר איזשהו בלנס בין ה... רצון שלה להגדיל את האנגייג'מנט מצד אחד, לרצון שלה בעצם לטהר את הפיד.
כן.
עובדי פייסבוק הם הממורמרים הראשיים, שזה דרך אגב מה שהיה מאוד מאוד יפה לקרוא בכתבה. אתה יודע שעובדי פייסבוק מרוויחים יותר מכל עובד הייטק אחר, יותר מי באפל, יותר מי בגוגל, יותר מי באמזון, הם מספר אחד בעצם במשכורת החודשית.
כן, כוכבית, א', פייסבוק תמיד הייתה מתגמלת נדיבה מאוד מאוד, ואני חושב שבשנים האחרונות, א', היא דרדרה במעמדה כמעסיק נחשק, היא נחשקת פחות, בגלל כל הביקורת הציבורית והחברתית עליה, ולכן אני נראה שאתה צריכה להגדיל את הפיצוי כדי להיות יותר אטרקטיבית לזה. מצד שני, אם אתם רוצים לדעת איפה בהייטק משלמים הכי הרבה, אז זה בחברות של הימורים ופורקס, שם משלמים הכי הרבה, כאילו, ככל שאתה תעשייה יותר רעילה, ככה אתה צריך לשלם יותר.
נכון.
אם תעבדו בחברות, סיגריות, יהיה לכם מזכורת פגזית, אבל מי רוצה לעבוד בחברת סיגריות? אז זה דומה.
נכון. יפה, אנלוגיה יפה.
חלכם.
וחלק מהעובדים באו עם איזה, קבוצה של עובדים באה עם איזה רעיון, הם קראו לרעיון הזה, P כפול bad for the world. מה זה אומר? בחרתי את הפוסט האחרון שלך מתוך הפייסבוק.
כן.
הם בעצם נתנו אותו לקבוצת ניסוי, ואמרו, אוקיי, אתם תגידו אם הפוסט הזה הוא טוב לעולם או רע לעולם. תבחרו, תעשו איזה סינון כזה, ובאמת הקבוצה הזאת היא בחרה, ובעצם הפוסטים שקיבלו ציון של רע לעולם, נעלמו מהאלגוריתם, והפוסטים של טוב לעולם נשארו.
רגע, זה נורא מעניין.
זה ממש מעניין.
זה ממש מעניין.
אבל נפתחתי לך סיפור מעניין.
כלומר, הגולשים של פייסבוק הם אלה שמחליטים לא סתם האם משהו מקבל לייקים או לא, כי מסתבר שאנשים מגיבים יותר לדבר שמעצבן אותם.
נכון.
כאן הם יכולים להגיב האם זה טוב לעולם או לא, לפי מערכת הערכים שלהם.
זה רק קבוצת מחקר. הם עשו, אוקיי. הם עשו את זה, ניסוי כדי לאמן את האלגוריתם. בדיוק מה שאתה מתאר, כן. זה לא לפתוח לקהל הרחב.
ומה שרע לעולם, במקום להתקדם באלגוריתם, כי הוא מקבל הרבה לייקים ותגובות, נעלם לגמרי מהאלגוריתם. הבעיה שיהיה לדברים הכי ויראליים. דברים הרעים. אם תוריד את הרוע הוויראלי מפייסבוק, היא תהיה חברה עם פחות engagement, פחות זמן שאנשים יבלו בפלטפורמה, והיא תהיה רווחית פחות.
נכון, אז אחרי זה שאלו את האנשים מה קרה למצב רוע שלכם, המצב רוע שלהם השתפר,
כן.
שהם ראו פוסטים יותר טובים, מה קרה לכמות כניסות שלהם ביום לפייסבוק?
ירדה לשליש?
ירדה.
כן.
לא כתוב מספרים, ירדה. באו עם הנתונים המרגשים האלה, עובדי פייסבוק הנאמנים לקיסר, ירום אותו.
אין לי מושג, אני מאמר שהם ראו את העקב שלו מקרוב ככה על האף, נכון?
הוא אמר לא.
לא.
יפה, ניסו יפה.
כן.
אהבתי את הפוסט הזה של דרור גלוברמן, עשיתי טרנסלייט טו אינגליש וקראתי, אבל לא.
אז,
לא קורה.
אז הנה לנו הוכחה, אני חושב, מאוד ברורה, שכשצוקרברג צריך לבחור בין לעשות יותר, עוד יותר כסף בעזרת פייסבוק, ובין לתהר קצת את העולם מהתינופת שהוא בעצמו מפיץ, הוא בוחר בכסף, ולא ברווחתנו שלנו.
חד משמעית.
המשתמשים
בזה. רוצה עוד הוכחה לזה? אז הנה, זה כבר מהדוחות של פייסבוק, לא משום מקום אחר. תראה את העלייה בכמות ההייט ספיץ' שפייסבוק מנטרת. תסתכל. 22.5 מיליון
כן.
פוסטים שהוסרו
כן.
ברבעון האחרון, בהשוואה לכמעט 10 מיליון רבעון קודם, 5 מיליון רבעון קודם, הייתה עלייה 7, אבל תראה איזה גידול באמת מטורלל, אני חושב,
כן.
במהלך השנתיים האחרונות, ב-hate speech, שצונזר.
שצונזר. עכשיו אני ראיתי...
עכשיו מה לא צונזר.
בדיוק.
כי הרי כי מצונזרים הדברים שהם באמת...
הקצה של הקצה.
כי זה הרוב, אתה יכול לראות הרוב AI.
אז השאלה האמיתית זה כמה דברים היו צריכים להיות מצונזרים, ושם הגרפים הם בטח זה עוד 0 או 2, או 3.
אבל זה עדיין, זה נותן אינדיקציה מאוד מאוד חדה וברורה.
כן. מה זה האחוזים האלה בעיגול?
האחוזים האלה בעצם מדברים על כמה מתוך זה נעשה באמצעות AI, וכמה נעשה באמצעות בני אדם.
כמה אוטומטי?
כן.
וואו, אז כמעט הכל אוטומטי.
נכון.
וואו.
זה התחיל, אתה רואה, הם מאוד גאים בזה. זה גם חלק מהאנליות הזאת של פייסבוק, זה שכאילו הם מספרים בגאווה, איך הם בעצם הגיעו ל-94.5% אוטומטי.
כן.
אנשים, אבל הגעתם ל-22.5 מיליון פוסטים שאתם צריכים להסיר. מה קורה לכם? תסתירו את הסלייד הזה.
אתה גאה בזה שתיהרת רק ככה בתינופת, אתה לא שם לב שזה מעיד על כמה תינופת מיוצרת אצלך.
זה פשוט, מה אתה בא להגיד? שיש לך צבא של רובוטים? כאילו מה...
שמע, הדבר המדהים בעיניי זה שאת הכביש הראשי הזה, שבו מייצרים תינופת ומפיצים אותה לכל העולם, הם לא מוכנים לעצור לשום רגע. הם משימו שלטים, אזהרה, שוטרים שיתנו כנסות בדרך, כל אמצעים, רק לא לעצור את הכביש הראשי שמאפשר להפיץ תינופת ושקרים למלא אנשים. כי כמו שהקמפיין אמר, they're making profit out of hate.
כן.
אוקיי.
אז
אני כן אזרוק לך שיש כבר בארץ התחלה של תנועה לקראת שבאה ואומרת, אני אזרח ישראלי, כשאני נכנס לפייסבוק ונחשף להמון תינופת ושקרים, אני לא מעניין אותי פייסבוק, הם חברה עסקית, אני רוצה שהמחוקק בכנסת יגן עליי מפני ניצול, מפני התמכרות, מפני דיכאון, מפני אי-תחרות, מפני חסימת החדשנות, כל הדברים האלה, אני טענות שלי זה חבר הכנסת, לא לחברת פייסבוק, היא שתעשה מה שהיא צריכה בשביל להרוויח. ויש כבר מתחילה להתגבש רשימה של צעדים שאנחנו הולכים לדבר עליה גם בנקסט בשבועות הקרובים. למשל, למסות את גוגל ופייסבוק ולהשתמש בכסף כדי לעודד את שוק התוכן המקומי, לחזק את העיתונות, לעשות את הרגולציה לתעמולת בחירות ברשת. הגיע הזמן, אנחנו הולכים לקראת בחירות, ופייסבוק יעשו כאן יותר גרוע מה שהם היו באמריקה. באמריקה כל הנהלת פייסבוק התגייסה כדי להתמודד עם הרמות הפייקים. פה הם לא השגיעו את המאמץ הזה.
אתה חייב לקרוא את הכתבה הזאת, כי בעצם
הניו יורק טיימס... כולם חייבים.
כן, הניו יורק טיימס... מספר שבעצם קריס קוקס, הסמנכ"ל פרודקט החדש, חדש ישן שחזר לפייסבוק, כינס את כל העובדים אחרי הבחירות ואמר, הצלחנו להקטין את הרעש ואת הרעל בעצם ואת הפייק ניוז סביב הבחירות, כאילו מבחינת פייסבוק, זה ניצחון נדיר.
כן.
כל עניין של פרספקטיבה.
נכנסתם לפייסבוק, ראיתם הולך שם, כשאתם שזה ניצחון נדיר. אז אנחנו נצטרך לעודד את חברי הכנסת שלנו, להתחיל לצאת מהאחורים, להפסיק לפחד מפייסבוק וגוגל, לזכור שהם עובדים לא אצל פייסבוק, אלא אצלנו, ולהגן עלינו מפני מה שהפלטפורמות האלה עושות לנו. זה המכון הישראלי לדמוקרטיה עובד שם קשה, וגם אנחנו רוצים להצטרף לזה. אתה יודע, זה לא עניין של דעה פוליטית, זה עניין של בוא נדבר על עובדות אמיתיות, ובוא נסנק קצת פחות ונדבר יותר. וזה לא מה שפייסבוק מרוויחה ומעודדת אותו.
כן. יאללה.
יאללה. כן.
לנושא שאני הכי הכי מחכה לו כל התוכנית, האמת היא, והוא הנפקה של Airbnb. שזה באמת, זה, אם יש סיפור של יזמות מאגדות,
כן, זה הסיפור.
זה הסיפור. וזה באמת, זה שווה סרט.
אני חייב להזכיר שאנחנו עכשיו בחורף 2020, אין תיירות כבר 9 חודשים בעולם, אין צפי מתי התיירות תחזור, אין מלונות, גם אין Airbnb, אנשים לא נוסעים, לא מתארחים, לא קונים לילות, לא קונים לינות. האם זה הזמן לחברת התיירות הגדולה בעולם לצאת להנפקה ולמכור מנות לציבור?
מבטיח לענות לך לשאלה הזאת. אז בעצם ככה נראה מסמך ההנפקה שהם הגישו, מסמך S1, והוא מתחיל מאוד מאוד יפה. אני כמובן לקחתי את הטקסט, כן. לקחתי את התמונה ופשוט הפכתי את זה לפריטל, כי ככה זה באמת כתוב. בהתחלה שני חברים פתחו את דלתם, ואז מראים בעצם את שני הפאונדרים, בריין וג'ו, בעצם our first hosts, בעצם היו הפאונדרים של החברה, ו-13 שנה מאוחר יותר, בעצם 4 מיליון Airbnb hosts פתחו את הדלתות שלהם, 4 כן. מיליון בתים. ואז הם מראים גרף צמיחה מטורף.
הוקי סטיק.
נכון, ממש, של הגידול בעצם בכמות המערכים, כמעט אנכי לחלוטין, אבל הם שכחו להוסיף את 2020, ואני עזרתי להם להוסיף את 2020 לצניחה חדה בעצם של חזרה לאפס, כי בעצם לא היה, אף אחד לא הראה אחרי 2020.
אוי דני, זה נהדר המהלך הזה, תעשה את זה עוד פעם, תעשה את זה עוד פעם, ככה אחד אחורה, ואופה.
מה אני לא עושה בשבילם. לא, אבל כמו שאתה אומר, בעצם, המושג קורונה הוזכר, או COVID-19.
הוזכר פעמיים, 215 פעמים?
בתשקיף שלהם.
אז הם מוגנים. לא אלימו את העולם.
זה ברור, אבל זה ברור, כאילו, אי אפשר. זה הנפקה, זה הטיימינג הכי מוזר בעולם להנפיק חברת תיירות.
כן.
קורונה, אמרנו, סימטים בארצות הברית. הם בשלהם, יש להם פקה על הראש.
כן, אני אתן רמז ללמה זה זמן הגיוני, תחשבו על עוד שנה, שנתיים, שלוש, לאן הולכים. הנפקה היום זה לאן שאנחנו הולכים בעוד שנתיים, שלוש, ומה יקרה אז, אבל נכון. בוא נמשיך.
בעצם הגיוס האחרון שלהם, לפני הנפקה, היה באפריל 20, תכף אני אגיע אליו, אבל כבר היה להם סיבוב קודם, ממש שנה קודם, סליחה, 3 שנים קודם, לפי 31 מיליארד דולר, והם צנחו ל-18 מיליארד דולר, כי הם ניסו לגייס, הם הבינו שהחברה הולכת להתפרק. המנכ״ל, שהוא באמת גיבור אמיתי, אמר, אחלה, אני חותך את השווי של החברה בחצי כמעט, אני מגייס 2 מיליארד דולר חוב, ואני הולך לשפר ולסדר את כל הדבר הזה מחדש. ומה הוא עשה? הוא בעצם מבין שבקורונה, פתאום יש ביקוש אדיר, אדיר, לברוח מהעיר. נכון, מי רוצה להיות בניו יורק, עם כל האמבולנסים שאתה יודע, דוהרים ברחובות. ששוחק
לצאת מהבית וכו'.
נכון, לא, כן. דוהרים ברחובות עם גופות. אתה יודע, זה מה שהיה שם בארצות הברית, בחלק מהערים הזה. אבל לברוח לכפר זה תמיד נהדר. אז הם התחילו בעצם...
חזרנו לאוקלאומה.
כן, זה מה שאמרתי לך, נחזור לאוקלאומה.
כן.
אז בעצם הם התחילו לקדם יציאה אל כל מיני מקומות נידחים בארצות הברית, במקום השכרה ליום יומיים, השכרה לחודש, חודשיים, שלושה.
וואלה.
אותם Airbnb hosts.
אגב, איך אני אמור להגיע לאוקלאומה?
ברגל.
טוסטוס.
כן, ואתה יכול לראות, יש כאן מפה של ארצות הברית, ולראות בעצם את השינוי מהשנה שעברה, כשהאזורים הירוקים הקיים, זה האזורים שבהם היה גידול עצום. אתה יכול לראות שבארצות הברית, סליחה, בניו יורק ובקליפורניה, צלילה מטורפת ב-Airbnb, ששם דרך אגב רוב הזה, וגם כמובן בפלורידה, אבל זאת אוקלאומה.
כן. זה קצת מזכיר את המפת הבחירות. איפה שדמוקרטים אנשים לא רוצים להיות.
נכון.
אבל זה הערים הגדולות.
וכל המידווסט, אתה צודק. ובעצם פה זה למעלה, זה נורס דקוטה, סאוף דקוטה ומונטנה. שם היו השלאגרים הגדולים, זה מקומות הרי שאין בהם תושבים בכלל. כן, זה... אתה יודע, בעצם מרבדים פתוחים פרוסים בפניך, פרות, גאות, באחו, ואתה לבד עם הזה, וזה די מקום די טוב להיות בו ב...
yes.
בקורונה. באמת צניחה אדירה בהכנסות שלהם.
צניחה או צניחה?
צניחה.
כן. עם הדבר היפה הזה, צניחה.
אבל עדיין יש הכנסות, ויש מגמת שיפור, וברבעון האחרון הם אפילו הצליחו להגיע לרווחיות, כי הם פיתרו המון 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 עובדים, ובעצם הצליחו איכשהו לפצות על עצמם, על ההפסדים הגדולים עם ההשכרה לטווח ארוך באמצעות השותפים שלהם, ה-hosts, מנהיגות למופת של מנכ״ל, והם באים להנפקה חזקים מתמיד, כי הם רווחיים לראשונה.
כן, אבל אם אנשים עכשיו תוהים, מה זאת אומרת חזקים מתמיד? הם הצליחו במאבק ופיתורים המוניים להרים את הראש קצת מעל המים, למרות שעדיין במקומות רבים בעולם אין בכלל השכרות, בערים הגדולות, ברצלונה, לונדון, מדריד, אין כלום, ברלין, תל אביב. ואני חושב שהתשובה נמצאת ב...
אבל עכשיו זה הזמן לקנות מניה.
בדיוק.
זה ממש הזמן.
לא, אבל אני אומר יותר מזה, גם אל תשאלו את עצמכם רק מה המצב של Airbnb, תשאלו את עצמכם מה המצב של הילטון, של שרטון, של המתחרים של Airbnb על חדרי רוח. הם באפס, נכון? בקו מוות. אין כלום.
נכון, ולא רק זה, גם יש להם נדלן משל עצמם, בעוד ל-Airbnb זה חברה גאונית, ללא נדלן. אין לה בעצם, חוץ מהמטה, שצריך לתחזק את האתר ואת חברת טכנולוגיה בסופו של דבר. אין לה כמעט הוצאות, אין לה פחת, אין לה תחזוקה, אין לה, תחשוב, זה הוצאות הכי כבדות שיש בעצם לחברות.
תחזור רגע לגרף הקודם, כמה הם הכניסו Airbnb בחצי או ברבעון האחרון יחסית לשנה שעברה?
אוקיי, אז פה בעצם...
מה שתן איזה מונח כללי, מושג כללי, כמה הכניסו לפני שנה וכמה עכשיו?
לא, פה הסלייד הזה לא מדבר על הכנסות, הוא מדבר על
כמות לילות.
כמות לילות.
שוט.
אז בעצם, בוא שניה נדבר בלילות, אז בעצם באוקטובר שנה שעברה היה 30 לילות, 30 מיליון לילות, ועכשיו בספטמבר כבר הגענו ל-23
אוקיי.
מיליון.
אז אני אומר, בן אדם אומר לעצמו, אוקיי, אני רואה כאן קריסה של 20 ומשהו אחוזים.
נכון, 23 אחוזים.
איך אתם בעלייה, והתשובה היא, בנתח שוק מתוך סך הלילות בעולם, הם קפצו בטירוף, כי כל המתחרים שלהם נעלמו לחלוטין. אז 23.9 מיליון האלה הם הרבה הרבה יותר בנתח שוק ממה שהיו 30 לפני שנה.
נכון. וגם מה שאני מנסה להגיד זה בעצם שהם הצליחו עדיין בדרכים אחרות קצת לפצות על ההפסד שלהם מזה שבעצם בתי מלון ואנשים לא מטיילים. אז אמרו, אוקיי, בוא ניתן אופציית בריחה לאנשים כן. מהערים הגדולות, קצת כן. לפרברים, קצת להתעברר, לעבוד מהבית, לא באמצע סן פרנסיסקו, באמצע לוס אנג'לס או באמצע ניו יורק.
אלא במקום יותר מגניב.
הרי זום זה זום.
באמת השאלה, הראית קודם את הגרף של מסחר אלקטרוני ואיך הוא השתנה, עולם התיירות והלינות, מה יקרה לו בעוד 5 שנים, באיפה Airbnb תהיה? כשנצא מהקורונה, והרשתות המלונות רק יתחילו להתאושש ולהבין מה עושים כל היום מפלצות האלה שתקועות באמצע העיר, הם יהיו במקום אחר לגמרי.
נכון. Airbnb, עוד דבר שהיא עושה שהוא מאוד מאוד יפה, היא בעצם מקצה גם מניות לכל המערכים בארצות הברית, שכאילו נכנסו איתם תחת לאלונקה, הם מקבלים הקצאה של מניות חינם, וואו. בתוך או במחיר סמלי.
למה רק בארצות הברית?
לא יודע, חוקים של הסק, אני חושב.
זאת אומרת, אם יש לי דירה בבת ים שעשיתי לה Airbnb,
אז הרבה מאוד החמיצו. עוד סיפור שנחשף גם כן בשבוע הזה, והוא קצת לא כזה סימפטי, זה שבעצם הם מינו איזה מישהו בכיר ב-FBI, שקצת ידאג לדאטה אינטגריטי, שלא יברח נתונים לכל מיני מדינות שהם עובדים איתם, כי Airbnb עובדת בסין, ומסתבר שבעצם כל המידע על המערכים בסין, נחלק עם הממשלה הסינית, עם הממשלה הסינית. הוא התפטר בגלל זה, סיפור גדול.
וואו.
הפתעה ממש, כאילו, נכון? אותרתי אותך עכשיו באלם?
כן.
שהממשל הסיני יודע מה קורה בתוך המדינה שלו? זה אנרדוב.
תראה, זה מפתיע שזה לא שקוף. מצד הרבה, למה Airbnb לא אומר, תראו, אנחנו מצייתים לחוק בכל מדינה, החוק בסין אומר שאנחנו צריכים לחלוק את המידע הזה עם הממשלה הסינית, כך אנחנו עושים. בסדר גמור, למה להסתיר את זה? אם זה החוק, זה מה שאתם צריכים לעשות.
כי בסוף אתה לא, אתה יודע, אתה בתור אזרח סין, אתה לא רוצה עכשיו שסין תדע בדיוק מי תארח אצלך באיזה יום.
לא נכון, אתה מצפה שזה, אתה מבחינתך אלה מחיים. ככה דברים עובדים.
אבל באמת, כמו שאמרתי לך, זה סיפור באמת באמת מדהים, אני רוצה כאילו לרוץ מהר ולספר לך את הסיפור הזה בקצרה. זאת הדירה שלהם, של בריין וג'ו הפאונדרים.
היום?
לא, הראשונה.
אוקיי.
הם ישבו וחשבו מה הם יעשו, איזה סטארט-אפ הם יעשו, ואז הם הסתכלו על הדירה ואמרו, וואו, המחירים בסן פרנסיסקו מטורפים.
כן.
יש לנו פה מקום, פה מקום ופה מקום. יש לנו ספה, רצפה קצת, פרקט ומקום ליד הטלוויזיה.
כן.
אולי פשוט ניקח אנשים, נשכן אותם, נזרוק מזרונים וניתן להם ארוחת בוקר. ומזה השם Airbnb,
כן.
זה Airbed, שזה בעצם ה...
גדול, מיטת גום אוויר כזו,
גום אוויר מתנפחת, כמו שאנחנו זוכרים ל...
נייס.
מזה זה התחיל.
אז בשבילי Air זה היה כי זה אינטרנטי.
לא.
אוקיי.
אז מזה זה בא Airbnb,
כן.
מזרון אוויר.
כן.
וארוחת בוקר מפנקת עם כוס קפה זה. אבל הרעיון הזה לא כך הצליח להם. בהתחלה והיה להם, לקח להם זמן. הם הבינו שהם עלו על משהו גדול, אבל הם לא הצליחו להתרומם עדיין. לקח להם הרבה מאוד זמן להבין עד זה, והם קלעו לחוב של 20,000 דולר לבנק. מה הם עשו?
מה הם עשו? הזכירו את הדירה שלהם.
לא, הם הלכו לסופר, וקנו מלא 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 דגנים.
כן.
בזול, בוולמארט. אני לא יודע אם יש לי תמונה של זה. הנה, בבקשה. תמונה מוולמארט. קונים מלא 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 דגנים, ואז בעצם הם לקחו את האריזה של הדגנים, ופשוט הדביקו על זה מדבקה של אובמה ושל מקיין.
אוקיי.
כמו שאתה רואה כאן.
כן.
ומכרו את זה כקולקטורס אייטם ב-$40.
אוקיי.
למה הם עשו את זה? כי בדיוק באותו זמן היה בחירות. אובמה הדמוקרטי מול מקיין הרפובליקני. ובעצם הם הניחו שבסן פרנסיסקו זה יהיה שוס, אנשים ירצו לאכול דגני אובמה.
כן.
וזה אכן הם צדקו, וקנו מלא מלא דגני אובמה. לא כל כך הצליח להם
המקיין,
הם אכלו את הכל.
כי מקליפורניה.
כן. מה לעשות.
צריכים לנסוע למונטנה.
וכיסו את $20,000 בדרך הזאת, ובעצם נתן להם קצת אוויר להמשיך. והיום יש להם 5.6 מיליון נכסים רשומים, 100,000 ערים, 220 מדינות, 800 מיליון אורחים, 4 מיליון הוסטס, מארחים, 110 מיליארד דולר מחזור כללי, ו-7,900 דולר הכנסה שנתית לכל מי שיש לו נכס. המחיר הממוצע העולמי הוא $106 ללילה. תחשוב, זה מאוד זול, 350 שקלים,
כן.
אפילו קצת פחות. זה מתפזר, אתה יודע, הכי זול זה כמובן בלטין, לא כמובן, זה
בלטין אמריקה ובאפריקה.
אפריקה במקום השני, אסיה מקום שלישי, אירופה מקום רביעי, ונורת אמריקה דווקא הכי יקרה. הממוצע ללילה של השכרת חדר זה 4.3 לילות.
שזה יותר ממלון לדעתי, בעצם לא יודע.
לא יודע גם, אין לי מושג איך זה. וטיפ קטן ממני אליכם, אם אתם רוצים לפתוח חדר, אז דעו לכם שאת הדירוגים הכי גבוהים מקבלות נשים מעל גיל 60, כהוסט.
כמערכות. או שהן יודעות מה שהן עושות,
דודה, אימא,
או שאנשים רוצים להתארח אצל דודה.
שימו אותם כפנים של ה... זה כדי לקבל ציונים גבוהים.
כן.
וגם, ובזה אני באמת אסיים, כי זה... בדיוק מה שאמרת קודם, אני לא יודע, אפילו לא התכוונת לזה, הרי בעצם התחילו מסן פרנסיסקו, והם חשבו על פתרון למחירי השכירות המאמירים, אז בעצם הקורונה, כבר דיברנו על זה, בעצם יש פשוט צונמי של חברות, טק גדולות, פה המפורסמת ביניהם זה דרופבוקס, גם ברקס וגם ספלנק, עוזבות, כל אחת למקום אחר, עוזבות את... את סן פרנסיסקו,
לטקסס, אוסטין, נכון,
כן,
לאוסטין,
שתי חברות לאוסטין, אחת נדמה לי לסיאטל.
כי למה בעצם? אנשים ממלא עובדים מהבית, מה צריך לזכור משרדים ביוקר?
באוקלאומה, עם Airbnb.
חזק מאוד. Two fun facts על Airbnb לסיום. אחת, אני הזכרתי פעם מזמן ב-Airbnb, ממש מעט לילות, והחוויה של להזכיר הייתה כל כך מעולה ומשוכללת ויעילה ומהירה,
שכרת, לא הזכרת.
הזכרתי.
באמת?
כן, משהו של מישהו, לא משנה, בוא לא נגרס לפרטים, אבל הנקודה היא שההשכרה הייתה כל כך מהירה ויעילה שהתפלק לי סוף שבוע. מישהו קנה ממני עוד סוף שבוע שלא התכוונתי למכור, וצריך למצוא כך פתרון, כי אופ, נמכר כבר, אתה יודע, פתחתי את התאריכים, משהו זה, אופ, צ'יק, 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 מדהים כמה שזה יעיל. והדבר השני, הם לא היו הראשונים. היו גם לפניהם פלטפורמות אינטרנטיות לסחירת לילות. אני לפני 15 שנה טסתי עם חבר שלי רונן לברלין, ומישהו אמר לנו, עוד לא היה Airbnb. מישהו אמר לנו, כנסו לאתר EBAB. היה EBAB. מצאנו דירה בברלין. ואנחנו באים לדירה בברלין, שלא בדיוק הבנו איפה היא, לא משנה, זה המקום לא הכי מוצלח, anyway, אנחנו מגיעים, אנחנו נכנסים לחדר, הבעלת בית, בת 60 פלוס אגב, מעלנו את החדר, ואנחנו רואים מיטה זוגית מוצמדת. אנחנו אומרים, תראי, אנחנו חברים, כאילו לא בקטע הזה של מיטה מוצמדת. אז היא אומרת לנו, oh, really? So why do you come with EBAB? קיצור, איבאב היה אתר השכרת דירות לגייז.
וואלה.
כן, ולא ידענו. אז היא הניחה שאנחנו מעוניינים לישון בזוגית. רונן, אני אוהב אותך, אבל לא בצורה הזאת.
פחות.
בקיצור, אבל, אז היו כבר אתרים כאלה, וגם מוצלחים, אבל Airbnb, החוויה המשוכללת שהם מציעים, היא פשוט פנומנלית, ובגלל זה, בין היתר, הם דרסו את כל היתר.
גם היה לי סיפור יפה ב-Airbnb, גם בגרמניה. שכרתי דירה בהמבורג, לא היה שום מקום, שום מלון. זה היה פעם הראשונה שהשתמשתי ב-Airbnb, בלית ברירה.
כן.
והגעתי לאיזה בית כזה, עם כניסה נפרדת וזה, ואני נכנס, המיטה באמצע סטודיו של מוזיקה. עכשיו תשמע...
עכשיו אתה מנגן?
נכון, אני מנגן. עכשיו יש שם, עוד פעם, פנדר רודס אותנטי, גיטרות של פנדר וגיפסון, אתה כאילו לא מאמין.
והיה מותר לגעת?
שאלתי את זה, אני יכול לנסות? אני יכול... אמר לי, כן, אם אתה יודע, אז תנסה.
יואו!
ופשוט לא הלכתי לישון, אני אומר לך באמת.
מנגן?
מנגן.
יואו, אבל זה גרמניה, זה... הלו,
stop with
the noise, please.
כן, אם תכתבו בהמבורג, ב-Airbnb, אני מניח שתמצאו את ה...
מדהים, אני חייב את המקום הזה. טוב, היה כיף גדול, דני פלד, ארוך, אבל כיף. עד כאן בזמן שעבדתם. נזכיר שאם אתם עושים בזמן שעבדתם בגוגל, פשוט חפשו בזמן שעבדתם, תוכלו להירשם לניוזלטר שלנו, לראות אותנו בנקסטר, במאקו, ב-N12, להקשיב לנו בכל מקום שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, בין אם זה אפל פודקאסט או ספוטיפיי או כל מקום אחר. אנחנו גם עונים לשאלות, נשמח לקבל רעיונות מכם. תודה רבה לפורמן שחיבר את כל היופי הזה לדבר אחד. עד כאן, בזמן שעבדתם, דני פלד, תודה.
תודה רבה, דרור גלוברמן.
להתראות.
ביי.